לקראת שבת, עם איריס לוי.
ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו שאולי ינטץ או ינפץ כמה נוסחאות שאנחנו מכירים משנות ה-90. מי שזוכר את הספר גברים ממאדים ונשים מנוגה שכתב דוקטור ג'ון גריי וככה די הסעיר את מוחנו מוחותינו הנשיים והגבריים. עכשיו אולי נצטרך לחשוב על זה אחרת, ומחקר שעשית את, פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח ומגדר מאוניברסיטת תל אביב, יצא עכשיו בספר, שלום לך.
שלום וברכה.
שם הספר הוא Gender Mosaic, הוא בתרגום לעברית פסיפס של מגדר, נכון?
כן, פסיפס מגדרי.
כן, ומה בעצם זה אומר, ואיפה זה שם את... את הגברים האלה ממארס והנשים האלה מנוגה.
אז זה מתבסס על 10 שנים של מחקר שלי, שאחד המאמרים הכי חשובים יצא כבר לפני כמה שנים, ושם מה שהראינו זה שההבדלים שאפשר למצוא בין נשים וגברים, כשמסתכלים עליהם כשתי קבוצות, כשמסתכלים על כל פרט, על כל בן אדם, אז כל אחד מאיתנו הוא פסיפס של מאפיינים. חלקם יותר נפוצים בנשים, אז אפשר לקרוא להם מאפיינים נשיים, והם מאפיינים אחרים שיותר נפוצים בגברים, מאפיינים גבריים.
כלומר, אין דבר כזה, המוח הגברי והמוח הנשי.
בדיוק.
אוי, אז מה עושים עם זה? כל מה שהאמנו בו, וחשבנו שנשים יכולות לעשות מולטיטאסקינג, וגברים צריכים להיכנס למערה שהם חוזרים הביתה.
אז זהו, אז יש אנשים שצריכים להיכנס למערה, חלקם נשים וחלקם גברים, ויש כאלה שיכולים, טובים במולטיטאסקינג, חלקם נשים וחלקם גברים. אבל בעיקר מה שחשוב זה שגם אם בכל אחד מהדברים האלה יש הבדלים, אז יש אנשים שהם גם מצוינים במולטיטאסקינג וגם צריכים להיכנס למערה, ויש כאלה שלא זה ולא זה. וההבדלים האלה ברמת הקבוצה הם לא באמת רלוונטיים לרמת הפרט, כי כל אחד מאיתנו הוא פסיפס של מאפיינים.
אז אי אפשר באמת להגדיר את הדברים, אבל איך בכל זאת את מאפיינת אם צריך?
אז אין טעם לאפיין את זה, כי אין בן אדם כזה, אין אנשים שהם רק גברים או אנשים שהם רק נשים. וההבדלים האלה שאנחנו מאוד עסוקים בהם בתרבות, הם לא באמת צריכים לעניין אותנו. אם למשל את או מישהו שאת מכירה מאוד אוהב לעשות משהו, אז את אף פעם לא שואלת את עצמך האם המשהו הזה יותר נפוץ באנשים עם עיניים חומות או כחולות. למרות שבהחלט יכול להיות שיש הבדל בין אנשים עם עיניים חומות או כחולות בעניין הזה. אז למה כשזה מגיע לצורת עברי המין שלנו, פתאום אנחנו נורא עסוקות בשאלה, רגע, עוד אנשים או רוב האנשים שמתעסקים בזה יש להם גניטליה זכרית או נקבית? למה זה חשוב? זה לא חשוב. את אוהבת לעשות את זה? זה משהו שאנשים יכולים לעשות וזה בסדר שהם יעשו? אז גם את יכולה לעשות את זה.
כן, אז איך באמת חקרתם את זה? איך ראיתם שזה לא כל כך חד וחלק?
אז המחקר התחיל מממצאים של אחרים בבעלי חיים, שמה שמצאו שם זה שהאופן שבו המין משפיע על המוח של בעלי חיים יכול להיות הפוך בתנאים שונים. וזה מה שגורם לזה שמאפיינים שונים, או שכל אחד מאיתנו הוא מין פסיפס כזה של מאפיינים. וזה ככה היה מאוד מעניין, הממצא הזה, כי אנחנו מאוד רגילות לחשוב שהמין תמיד משפיע אותו דבר, כי הגניטליה שלנו, שזה המודל שלנו למין, היא לא משתנה, לא משנה מה נעשה, כן. תמיד אותו דבר.
עברי המין, מה שנקרא, לא כן.
מה? כן, עברי המין. כן. ובמוח זה לא ככה. האופן שבו המין משפיע על המוח, הוא שונה בתנאים שונים. זה גורם להרבוב הזה של המאפיינים בכל מוח. ואז הלכנו ובדקנו את זה במוחות של אנשים, וניתחנו מידע מ-MRI, מהדמיה של מוח של יותר מ-1400 אנשים. ופשוט יכולנו למצוא אזורים שהם שונים, אומרים הבדל איזשהו בין גברים לנשים, ואז לחזור ולראות שרוב האנשים, חלק מהאזורים האלה הם בצורה הנקבית שלהם, וחלק מהאזורים האלה הם בצורה הזכרית שלהם. זאת אומרת, זה פסיפס.
כן.
ואותו דבר, גם ניתחנו התנהגות של יותר מ-5,000 אנשים, וראינו שגם שם זה נכון, גם במאפיינים פסיכולוגיים, וזה אני בטוחה שכל אחד וכל אחת מהמאזינות והמאזינים שלנו יודע על עצמו, שיש לו גם מאפיינים נשיים וגם מאפיינים גברים.
אז אם כך, כל הדיכוטומיה הזאת וכל הקיבעון הזה הוא מיותר, ואולי הוא אפילו מזיק?
הבינאריות הזאת, התפיצה שלנו כן. שאנחנו מגיעים בשני סוגים, היא מאוד מזיקה. היא גם מזיקה לכל אחד ואחת מאיתנו, כי לוקחים אנשים שהם פסיפס של מאפיינים ומנסים לדחוס אותנו לתוך קופסאות, הקופסה של הגבר והקופסה של האישה, או הקופסה של הבת והקופסה של הבן, וזה בוודאי מזיק לנו. והיא גם מזיקה ברמה של התרבות, היא אפילו מזיקה ברפואה, בגלל הנטייה הזאת לחשוב שאנחנו מגיעים בשני סוגים, אז אנשים שסובלים ממשהו שנחשב שייך למין השני, יכולים להיות לא מאובחנים, אם ניקח דוגמה של דיכאון אחרי לידה. אז ממש לאחרונה הסתבר שגברים סובלים מזה בצורה מאוד גדולה, קצת פחות ממה שנשים סובלות מזה. אבל בכלל, אפילו השם של זה, דיכאון אחרי לידה, בכלל השאיר את הגברים בחוץ. וזה כמובן נזק גדול ופגיעה גדולה לגבר שמתמודד וקשה לו...
אבל בואי נאמר ככה, יש הבדלים פיזיולוגיים בין גברים לנשים. חוץ מהג'ניטלי, מה שאת קוראת, פיזיולוגיים, אני יודעת, אני מניח שלב של אישה אולי הוא קטן יותר, או זה צריך להיות משמעותי ברפואה?
אז חשוב להבין מה הדבר המשמעותי. אם באמת ניקח את מערכת הקרדיו-וסקולרית, לא רק הלב, אלא בכלל, מערכת כלי הדם וכן הלאה, שיש שם הבדלים בין נשים וגברים, חלק מההבדלים, למשל, נובעים מהגובה. כי האלסטיות, הגמישות של כלי הדם היא קשורה לגובה של האנשים, היא פרופורציונלית לגובה. ולכן מה שנראה לנו כהבדל בין זכרים לנקבות, זה בעצם הבדל בין גבוהים לנמוכים. אבל אם מגיע גבר נמוך או אישה גבוהה, אז זה חשוב לדעת שהגובה זה מה שחשוב. אז אותו דבר, יכול להיות שיש דברים ששונים בלב קטן מול גדול, חשוב לדעת מה הגודל של הלב שעומד ממול, של המטופל. ובאמת רק הנושא של הבינאריות, בגלל שהרבה שנים מחקר נעשה בעיקר בגברים, אז למשל לב מלאכותי, חלק ממנו לא מתאים להרבה מאוד מהאנשים, הוא גדול מדי. ולכן זה מאוד חשוב לחקור נשים וגברים, להכיר את כל המגוון האנושי, לא לחקור רק מין אחד, אבל לא לחשוב שאנחנו מגיעים בשני סוגים. זה קצת קשה להחזיק את זה לפעמים.
כן, אז אולי גם להפסיק עם הכחול וורוד, מכוניות ובובות, הכל יכול להיות מעורבב.
כדאי, ושכל ילד, חנוך לנער על פי דרכו,
כן.
כל ילד וכל אדם, להתייחס אליו לפי הפסיפס הייחודי שהוא.
פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח ומגדר באוניברסיטת תל אביב, ומחברת הספר ג'נדר מוזאיק, פסיפס מגדרי, מקווה שהוא יתורגם לעברית ונוכל לקרוא אותו כולנו כאן. תודה
גם
רבה.
גם אני, תודה.